רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים, וגם דרגו אותנו, למה לא, שתקבלו התכנים. היום 447 באוקטובר, ועדיין 100 אחים ואחיות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן לעשות עסקה כוללת ולהחזיר את כולם הביתה עכשיו. אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של שנת 2024. רגע לפני שמתחילה שנה חדשה, זה הזמן להזכיר פעולות שיש לעשות לפני שהשנה נגמרת. אז דבר ראשון, אם אתם שכירים, בדרך כלל אין לכם נגיעה ישירה עם רשויות המס. אולם, גם שכירים יכולים להתקזז על מס הכנסה ששילמתם דרך תלוש המשכורת. כשניתן להתקזז עד 7 שנים אחורה. דצמבר זה החודש האחרון שבו ניתן להתקזז על שנת 2018. מה שאני מציעה לכם זה שתפנו ליועץ מס שמתמחה בהחזרי מס לשכירים ותבחנו את מעמדכם מול מס הכנסה. חשוב להגיד שבדרך כלל הפגישות האלה הם ללא עלות והתשלום הוא רק מהכסף שתקבלו. אז שווה לכם לעשות את זה, מקסימום, במקרה הכי גרוע, לא תשלמו. זאת אומרת, אם אתם תהיו חייבים כסף, אז במקרה הכי גרוע לא תגישו את זה, ולא תשלמו על העסקה. דבר שני, זה הזמן לעשות בדק בית, לעבור על כל ההוצאות הקבועות, שיורדות דרך כרטיס אשראי, ואלו שיורדות ישירות בבנק. הרבה פעמים אתם תגלו הוראות קבע לדברים שהפסקתם לצרוך, ואתם עדיין משלמים עליהם, או דברים שחשבתם שאתם תצרכו ואתם לא עושים איתם כלום, כמו למשל מנוי לחדר כושר שלא הולכים אליו, או מנוי לחברה להגנת הטבע שחשבתם שתלכו לטיול ואתם לא הולכים, או מנוי לעיתון שעשיתם ואתם לא קוראים. הדברים הקטנים האלה מצטברים להרבה מאוד כסף. עכשיו זה נראה כאילו בקטנה, 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 פה 10 שקלים, פה 50 שקלים, פה 20 שקלים, בסופו של דבר זה מצטבר לכסף גדול. ולכן מומלץ באמת לעשות את הדבר הזה פעם בשנה, לראות שכל מה שאנחנו, שאנחנו באמת משתמשים שמה שיורד זה מה שאנחנו באמת משתמשים. הדבר השלישי שאני מציעה לכם, זה לעשות סקר שוק ולהוריד עלויות בתחום התקשורת. תחום התקשורת הוא תחום מאוד מאוד תחרותי, וכל הזמן יש בו מבצעים, וכל הזמן יש בו דברים חדשים. אז פעם בשנה באמת מומלץ לעשות סקר שוק, חבילת אינטרנט, ספק, כבלים, תשלום לחברת סולולר, נטפליקס, שירותי תוכן. תבדקו את כל הדברים האלה. הדבר הרביעי, אחת מארבע ההוצאות הקבועות בכל משפחה, זה ביטוחים. אנחנו משלמים סכום לא מבוטל של כסף על ביטוח. והרבה פעמים אני נתקלת אצל משפחות בביטוחים כפולים, או ביטוחים שהם כבר לא רלוונטיים למצב המשפחתי הנוכחי. אז מה שאני ממליצה זה גם פעם בשנה לעבור עם סוכן הביטוח או עם היועץ הפנסיוני שלכם על כל הביטוחים, ותראו מה באמת צריך בהתאם למצב המשפחתי. אולי נולד ילד במהלך השנה, אולי חס וחלילה היו גירושים במהלך השנה, או חס וחלילה מישהו נפטר. זאת אומרת, דברים משתנים. זה דברים שצריך לעשות פעם בשנה, אם לא עשיתם אותם, דצמבר זה זמן מצוין. אני רוצה להגיד שגם שני הדברים הקודמים שאמרתי, הנושא של בדק בית של הוצאות קבועות והוראות קבע וסקר בתחום התקשורת, אני ממליצה לעשות את זה פעם בשנה. זה לא חייב להיות עד ה-31 לדצמבר, זה גם יכול להיות בינואר. אבל שימו לכם, תנעצו לכם ביומן לעשות את זה, כולל גם את כל הנושא של הביטוחים, שבאמת פעם בשנה מומלץ לעשות את זה. כשאתם יושבים עם הסוכן ביטוח והיועץ הפנסיוני שלכם, באותו הזדמנות, תעשו גם בדק בית לגבי הדמי ניהול שאתם משלמים על כל התוכניות הפנסיוניות. על הפנסיה, על קרן ההשתלמות, ביטוח מנהלים, קופות הגמל השונות. תוודאו שדמי הניהול שאתם משלמים הם הדמי ניהול הנמוכים ביותר, ושאתם נמצאים במקום הטוב ביותר מבחינת התשואה. הדבר החמישי, סוף שנה זה זמן מצוין להתחיל לתכנן את השנה הבאה. מה הייתם רוצים להגשים ב-2025? תעשו לכם רשימת חלומות ותכניסו לכל חלום, תיתנו ערך כלכלי ותכניסו אותו לתקציב המשפחתי, כדי שב-2025 באמת זה יקרה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה עצמאים. עצמאים, חודש דצמבר, זה החודש האחרון שבו אפשר להפקיד את התקרה המקסימלית למוצרים הפנסיוניים. פנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות. על מנת לקבל את הטבות המס לשנה החולפת. אז ניתן לעשות את זה גם דרך עורך חשבון שלכם, או הסוכן הביטוח שלכם, או היועץ פנסיוני. זאת אומרת, שאם אתם לא מפקידים בהוראת קבע לפנסיה, ואין לכם הוראת קבע לקרן השתלמות, זה הזמן בדיוק להשלים את הפערים. בקרן השתלמות לעצמאים יש הטבה, יש תקרה של עד 20,500 בשנה, כאשר קרן השתלמות יש לה שתי פעמיים הטבה. פעם אחת זה חיסכון שאין עליו מס, ופעם שנייה עבור עצמאים זה הוצאה מוכרת. ולכן מומלץ להפקיד כמה שניתן עד גובה התקרה, שזה 20,500. עכשיו, אם במקרה הפקדתם אפילו סכום יותר נמוך במהלך השנה, מה שאני ממליצה זה פשוט לדבר עם הרואה חשבון, לראות כמה הפקדתם, ולהשלים את התקרה, כמובן אם יש יתרות זכות בחשבון. אני לא ממליצה להפקיד מעל, כי חבל לשלם סתם מס, יש דברים טובים יותר, יש עוד דברים, אבל בכל מקרה, את התקרה תפקידו. ההמלצה שלי באמת זה שתעשו הוראת קבע לאורך כל השנה, ככה שלפחות חלק מהסכום, כמה שאתם בגובה היכולת, כן? ככה שזה לפחות ירד לאורך השנה, ומה שישאר, אם תוכלו תפקידו ואם לא, לא. עצמאים, דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכם, זה שבאמת תבדקו את התקציב שלכם. אם נשאר כסף בתקציב, זה הזמן גם לבדוק את 2025, מה אתם רוצים שיקרה בעסק. אולי צריך להשקיע עכשיו בשיפור תשתיות, אולי צריך להשקיע עכשיו בשיפור ציוד, אולי כדאי להפנות לעשות חשיבה על אפיקי שיווק חדשים. אז זה בדיוק הזמן לעשות את זה, ואם נשאר לכם עודף תקציבי, זה בדיוק הזמן להפנות את התקציבים. ודבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה על משקיעים בשוק ההון. זה הימים האחרונים של שנת המס, זה בדיוק הזמן שאתם עדיין יכולים ליהנות ממיסים, ליהנות ממיסים על התיק השקעות. אז תבדקו את המצב התיק שלכם, מה התשואה שהוא הניב בשנה האחרונה, ואם אפשר לטייב את זה לקראת שנה הבאה, תבדקו האם יש הפסדים בתיק שניתן להתקזז עליהם על מס רווח הון ולחסוך תשלום מס. רק מה, שימו לב, קודם כל לא למכור בכוח, ואם אתם, לפני שאתם מוכרים, תבדקו את זה, תבדקו, אני מאוד ממליצה לדבר עם איש מקצוע, ולבחון את כל, את כל המהלך הזה. תבחנו עלויות תועלת של המהלך, כי תיקחו בחשבון שאם אתם עושים מחירה וקנייה, יש לכם עלויות, בסדר? יש פה עלויות של מחירה קנייה. וגם כמובן, אל לנו לשכוח את העובדה שאנחנו תמיד מוכרים בנמוך וקונים בשער גבוה. אז זה הפעולות שיש לעשות בסוף שנה. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו נמשיך.
תקח את עצמך, בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו, היא עוד תזרח עלינו. אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו, הוא יכוון. אתה יודע יש מקור אי בודד ואליו אני רוצה ללכת, אין מקור לפחד לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע אושר קטן. יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן. קח את עצמך, בוא נצרח על מרפסת נרקוד ונשמח רק שנינו, איך נשמח רק שנינו. ושמע, לכל שאלה יש תשובה, דה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך, מי יודע. יש מקור אי בודד ואליו אני רוצה ללכת, אין מקור לפחד לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה ויותר לא רוצה, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע אושר קטן. יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן. כמו משוגע לא יודע לאן, לבד איך זרקת סימן, אני יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי מחפש לי מהות רגע אושר קטן, מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע עליה, כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, אני יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן, איך כמו משוגע זרקת סימן, יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
את רחוקה. טוב, היום האורחת שלי, יש לי כבוד מאוד גדול, זאת אורלי יונאי, שהיא גם סוכנת ביטוח ויועצת פנסיונית, והיא בעלים ומנכ״ל של אורלי יונאי פמילי אופיס, בעלת סוכנות ביטוח 23 שנים, בעלת רישיון משרד מטעם האוצר, והיא גם השותפה שלי לקורס שלנו, תיק השקעות בקליק, שנספר לכם אחר כך עליו. אבל אורלי, איזה כיף שהגעת.
וואו, כיף להיות פה, כיף גדול. פעם ראשונה, מודה.
מהמם. טוב, אז בואי תספרי קצת את על עצמך.
אחלה. אז קודם כל אני כבר לא כל כך צעירה, 27 שנים סוכנת ביטוח, יש לי משרד ביהוד מהמם שצופה על המנחת של שדה התעופה, כל היום אנחנו רואים המראות ונחיתות, אנחנו 4 עובדות רק נשים, מטפלות גם בשכירים, גם בעצמאים, גם בעלי חברות, הרבה מאוד בעובדי מדינה, עיריות ומשרד החינוך, ויש לי כמה שליחויות, השליחות הראשונה שלי קודם כל היא לעזור לאנשים עם כל מה שקשור לכסף שלהם, פנסיה, השתלמות, חסכונות, להביא אותם לגיל פרישה עם הקצבה הכי גבוהה שיכולה להיות, כדי שביום הפרישה יהיה להם פחות או יותר את אותו סכום, כמו יום לפני שהם פרשו כשהם עבדו. והחלק השני של העבודה שלי הוא חלק קצת יותר רגשי, זה אנשים שחולים, עוברים תאונה ומחלה וצריכים עזרה, אז קודם כל מלכתחילה לעשות להם את התוכניות הטובות ביותר, ואז כשזה קורה, לעזור להם בתביעות מול חברת הביטוח, או לפעמים זה גם תביעות מול מקומות אחרים, לתת להם יד, לעזור להם עם רופאים טובים, לכוון אותם להתייעצויות, ולהיות הכי אופטימית בשבילם, ולעזור להם פשוט להחלים.
מדהים.
אז אלה שתי השליחויות.
איזה כיף להם, מהיכרות איתך, איזה כיף להם שאת מלווה אותם. מישהו שמחזיק להם את היד. אני רוצה לדבר איתך היום, הזמנתי אותך, אנחנו נמצאים פסע לפני סוף שנה, וזה זמן מצוין לדבר על קרן השתלמות ועל
פנסיה.
ועל הפנסיה. כי את יודעת, בחודשים האחרונים אנחנו עושות ביחד קורס, וזה פשוט מדהים, תראי, את אולי חיה יותר את העולמות של הפנסיה, אני חיה יותר את העולמות של המשפחה, של כלכלת המשפחה, אבל אני נחשפתי דרכך, ללקוחות, ואני פתאום הבנתי כמה אנשים עובדים מאוד קשה, כל החיים, 20-30 שנה, ואתה פתאום, וחושבים שיש להם הרבה כסף בפנסיה, ואז הם מגלים שהם בשוקת שמורה. וזה נחשפתי בחודשים האחרונים, ובגלל זה הזמנתי אותך היום, שנדבר על זה, איך אפשר באמת למקסם, איך אפשר לעשות אופטימיזציה לחיסכון טווח ארוך שלנו. כי אני חושבת שאנשים סומכים על מקום העבודה, סומכים על הרואה חשבון, סומכים על שאנחנו נדע הכל, ולא מגלים לנו את האותיות הקטנות שכתובות שם. אז אני רוצה להתחיל לדבר איתך דווקא על קרן השתלמות, בסדר?
אוקיי, נהדר.
מה את אומרת? תספרי לנו קצת על קרן השתלמות, מה היתרון שלה, למה כדאי להפקיד?
אז קודם כל, קרן השתלמות היא מכשיר פנסיוני הכי טוב בשוק ההון. הכסף אומנם סגור לשש שנים, אבל זו תוכנית חיסכון לטווח בינוני ואילך, והיתרון שלה האדיר שאין לה בכלל מס רווחי הון. תכף אני אסביר על זה בממש כמה מילים. לעצמאים היא מהווה הוצאה מוכרת, והיא מקטינה להם את התשלום למס הכנסה וביטוח לאומי, ואני כעצמאית 27 שנה יכולה לספר שכל חודש נכנס לי כסף, אבל הרבה מאוד כסף חוזר בתור מיסים למס הכנסה וביטוח לאומי, והמשחק הזה נכנס והולך, נכנס והולך, מאוד מאוד מתיש. וההפקדה לקרן השתלמות מהווה הוצאה מוכרת, כאילו שקנינו ניירת או כל דבר שהוא מקטין לנו את ההכנסה. אז יש כמה יתרונות לקרן השתלמות. היתרון הראשון, שאין עליה מס רווחי הון. אז לגבי כמה מילים על מס רווחי הון, החל משנת 2022, על כל מכירה, ולפני זה הייתה קנייה של ניירות ערך, יש מס שאנחנו צריכים לשלם, שהוא בגובה 25%.
ריאלי.
ריאלי. הקרן ההשתלמות היא המוצר היחידי שאין עליו מס רווחי הון, ולכן זו מתנה מאוד מאוד גדולה, לסחירים בוודאי, כי המעסיק משלם את רוב הכסף, ולעצמאים זו מתנה נהדרת, ומי שלא משקיע את זה בעצם אומר, אני לא רוצה מתנות. מס הכנסה, המדינה נותנים לי מתנה, אני לא רוצה אותה. וזה חבל.
את מתייחסת לקרן השתלמות, למרות שאמרת שזה לשש שנים, את מתייחסת לזה כחיסכון טווח ארוך.
אני אסביר עוד כמה יתרונות, ואז אני אסביר גם למה בעיניי זה יכול להיות חיסכון טווח ארוך מצוין. היתרון השני זה שהקרן בעצם מושקעת בשוק ההון. רבים לא יודעים, אני בהרבה מאוד פגישות אנשים אומרים לא ידעתי. זה אומר שמי שמנהל את הקרן, בית השקעות או חברת הביטוח, קונה מניות, מוכר מניות, קונה אגרות חוב, מוכר אגרות חוב, ואז כשהבורסה עולה בעצם הכסף שלנו מרוויח, כשהבורסה יורדת הוא מפסיד, אבל אנחנו רואים שלטווח ארוך, מסתכלים על 5-10 שנים, הממוצע אפילו במסלול שהוא יחסית סולידי עושה בין 5-6% כל שנה, שזה נפלא, ואני עוברת מפה ליתרון השלישי שנקרא ריבית דריבית. יש בתוכה, בתוך קרן השתלמות מנגנון שנקרא ריבית דריבית.
בכל ההשקעות יש, בוא נגיד את זה רק.
נכון מאוד, אבל אנחנו מדברים על קרן השתלמות כרגע, כן. מה שאומר שאם צברנו כסף 3 שנים, אז החל מהשנה הרביעית, כל הכסף ממשיך לצבור כל חודש עוד רווח ועוד רווח ועוד רווח ועוד רווח, ואחרי 6 שנים יש לנו את הקרן שהפקדנו, את הכספים שאנחנו הפקדנו, או עצמאי או מעסיק ועובד ביחד, ויש רווחים מאוד מאוד גבוהים, וככל שהזמן עובר, הרווחים אפילו יותר גדולים מהקרן, זה אבל באמת לטווח ארוך.
כן, כי בעצם זה המשחק של הכסף, כאילו זה הפקטור הכי, הוקטור הכי חשוב בהשקעות זה הזמן. ככל שאתה משקיע לטווח ארוך יותר.
ההתמדה. נכון מאוד. והיתרון הרביעי של הקרן, למי שלא כל כך רוצה להקשיב להמלצות, זה שהקרן היא בעצם חיסכון הוני, והיא פתורה אחרי 6 שנים, היא נפתחת אחרי 6 שנים, אפשר לקבל את הכסף כסכום הוני. אין היום אף מוצר פנסיוני, בתחום, זה נחשב לתוך התחום הפנסיוני, שאפשר אחרי 6 שנים לקבל את הכסף, בלי לשלם מס, בסכום אחד ולא כקצבה.
זאת אומרת, קרן השתלמות היא תחת המטריה של המוצרים הפנסיוניים.
נכון מאוד.
כי בעצם היא סוג של קופת גמל.
נכון. אוקיי. סוג של קופת גמל, נכון.
אוקיי. יש עוד יתרונות?
אלה היתרונות העיקריים. בהרבה מאוד פגישות פנסיונת, במיוחד בגילים מבוגרים, מה שניתן לעשות זה לשמור על הקרן לעוד הרבה מאוד שנים, סביב גיל 64, אפילו 67 לגברים, ואז להשתמש בסכום הזה למי שחסר לו כסף לפנסיה, כפנסיה חודשית. אז אם צברנו 200,000 שקל ואנחנו אוטוטו פורשים וחסר לנו כסף לפנסיה, אפשר לקחת את הכסף הזה ולקבל ממנו בתוך קרן פנסיה, להעביר אותו לקרן פנסיה, עוד 1,000 שקל לכל החיים. למי שיש לי יותר יותר, וכשאני עושה תכנונים פנסיונים ופיננסיים, לעתים אני אומרת, תסתכלו על הכסף הזה כפנסיוני, כי אין לכם בעצם מספיק כסף בפנסיה.
אז בגלל, בעצם מדהים, בגלל מה שאמרת, שזה בגלל וקטור הזמן, אז בעצם אנחנו מתייחסים לזה כחלק למרות שזה לא פנסיה, למרות שזה נפתח אחרי 6 שנים, אנחנו מתייחסים לזה כפנסיה. כאילו, מבחינתנו עדיף שזה יישאר לטווח ארוך.
כמה שיותר, בוודאי, בהחלט. למה גם כדאי להשאיר את זה לטווח ארוך? כי אחרי 6 שנים כבר יש לנו צפירה יפה, ואז בעזרת המנגנון של הריבית ריבית, הכסף מרוויח ומרוויח ומרוויח, ואחרי 10 שנים הוא כבר מכפיל את עצמו, וככל שעברות השנים יש יותר ויותר כסף. ובעצם אני תמיד אומרת בכל הזדמנות שאפשר לכל מי שמוכן לשמוע, שקרן השתלמות יכולה לעבוד לנו בסיס כלכלי מאוד מאוד גדול, אם נשאיר אותה ל-10 ו-20 ולפעמים אפילו 30 שנה.
לגמרי. זה בעצם, אפשר בעצם לבנות צמיחה כלכלית למשפחה דרך קרן השתלמות.
בהחלט, נכון מאוד.
לטווח ארוך.
בהחלט, בסיס מאוד מאוד גדול. יכול להיות בסיס מאוד מאוד טוב.
יש משהו שלא הזכרת על קרן השתלמות, שאפשר לקחת הלוואה על חשבון קרן השתלמות.
נכון. מי שרוצה לפדות אותה אחרי 6 שנים,
במקום לפדות אותה.
אחרי 6 שנים, במקום לפדות אותה, יכול לקבל הלוואה בתנאים שהם הרבה יותר טובים ממה שהבנק יכול לתת. ואז בעצם הכסף ממשיך לעבוד ולהרוויח בשבילנו, וההלוואה מחזירים אותה מקסימום 7 שנים, כסף. אחרי 7 שנים החזרנו את ההלוואה מצד אחד, ויש לנו כבר צבירה יפה.
נכון.
כסף מרוויח יפה.
אני רוצה להגיד שהרבה פעמים אנשים לא יודעים, שואלים אותי, אני לא יודעת אולי גם אותך, למה הריבית על ההלוואה מקרן השתלמות היא זולה? אז אני רוצה להגיד שכשאתם באים לקחת הלוואה, תמיד צריך לתת איזשהו ביטחון. איזה בטוחה, בנק מבקש איזשהו בטוחה, זה יכול להיות המשכורת שלכם, זה יכול להיות אם הלוואה לרכב הזה משעבדים את הרכב, אם זה דירה זה הנכס או ערבות, או, תמיד יש איזה בטוחה. וכשלוקחים הלוואה על חשבון קרן השתלמות, אז כספי הקרן השתלמות משמשים כערובה, כבטוחה. ולכן אם לא תשלמו את הלוואה, ייקחו את הכסף מקרן השתלמות, ולכן בגלל שהביטחון הוא מאוד מאוד גבוה, אין בעיה של בטוחה, זאת אומרת יש להם כבר את הכסף שלכם. בגלל זה הריבית היא יחסית הרבה יותר זולה מהבנק. נכון שהריבית אובייקטיבית יקרה בגלל שהריבית עלתה, אבל היא יותר זולה מהבנק. ולכן ההמלצה היא לא להוציא את הכסף אחרי 6 שנים, אלא
להשאיר אותו. שתעבוד.
יש לך מקרים של לקוחות שעזרת להם לקחת הלוואה לצורך רכישת נכסים? הלוואה מהקרן השתלמות לצורך רכישת נכסים?
כן, יש לי לא מעט מבוטחים, חלק קנו ברומניה, חלק קנו בצפון הארץ.
זאת אומרת, לקחו הלוואה מקרן השתלמות וקנו נכס?
כן, זה היה בסיס לקניית הנכס, פלוס עוד משכנתה, כי חלקם היו צריכים, חלקם לא. יש לי מבוטח שקנה 2 דירות ברומניה, בגובה של 200,000 שקל, כי הצבירה שלו הייתה מאוד מאוד גבוהה בקרן ההשתלמות. אז כל דירה עלתה אז 200,000 יורו, זה בדיוק הספיק לו, קנה אחת, אחר כך עוד אחת. אז בעצם ההלוואה מממנת לו את
הכסף. אז השכירות מממנת לו את ההלוואה.
בדיוק.
הדירות, הערך של הדירות עולה, הערך של הקרן השתלמות עולה.
גם עולה.
הריבית דריבית עובד. כן. מדהים, מדהים. ככה עושים כסף. לגמרי. אז בעצם אני יכולה להניח שההמלצה שלך זה לא להוציא את הכסף אחרי 6 שנים.
ממש לא, אף פעם לא להוציא את הכסף.
אני קוראת לקרן השתלמות חיסכון אבזת הזהב. שזה... פעם היה עיקר, היו היה עיקר, שהייתה לו אבזה שהטילה ביצים של זהב. העיקר היה גרידי, וחשב שגם האבזה מבפנים עשויה זהב, ולכן הוא שחט אותה. ואז הוא גילה, כמובן, שזה אבזה רגילה. אז אנחנו שומרים בניגוד לעיקר על האבזה, מפתמים אותה, עושים לפן ונוצות. במקרה הזה, זה הקרן השתלמות, אנחנו לא נוגעים בה, לא נוגעים בביצים, רק אם צריך במידת הצורך, אבל אנחנו... תמיד שומרים על האבזה. ומבחינתי קרן השתלמות, זה אבזה.
נכון.
אז דיברנו על קרן השתלמות כאחד מהמוצרים הפנסיונים. תספרי לנו קצת על הפנסיה. מה התפקיד שלה? למה היא משמשת?
אז קרן פנסיה בעצם יש לו 3 תפקידים. התפקיד הראשון והכי חשוב, אנחנו צוברים היום כסף, צוברים, 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 נכנס לנו הרבה כסף לתוך מיכל שנקרא קרן פנסיה, וכשמגיעים לגיל 63, 4, 5 נשים או 67 גברים, מקבלים משכורת חודשית לכל ימי חיינו. לצערנו הרב, היום מקבלים את הכסף לפי גובה הצבירה, ולכן צריך לצבור הרבה מאוד כסף. צריך להקפיד, לא למשוך את הפיצויים לאורך השנים בעזיבות עבודה, כדי לצבור כסף.
חשוב מאוד.
אני חושבת הרבה אנשים שעושים את הטעויות האלה.
טעות נורא גדולת. תדגישי את זה שלא למשוך קרן...
לא למשוך את כספי הפיצויים בעת עזיבות עבודה. אנשים חושבים שזה פיצויים ומגיע להם, מושכים, מגיעים לגיל 50, 55, 60, אין הרבה כסף בפנסיה.
לגמרי.
ואז חסר כסף. החישוב הפשוט הוא שככל שנחסוך יותר, אם יהיה לנו על כל 200,000 שקל שנצליח לחסוך, יהיה לנו 1,000 שקל פנסיה לכל החיים. זאת אומרת שאם נחסוך 1,000,000 שקל, כל מה שיהיה לנו זה 5,000 שקל.
מי יכול לחיות היום מ-5,000 שקל?
אף אחד, בעייתי מאוד, לכן מומלץ לתכנן כמה שיותר מוקדם.
בעצם מה שאת אומרת, שזוג שמרוויח היום 25,000 שקל, שגם זה לא מספיק להרבה מאוד אנשים, ירוויח בפנסיה משהו כמו 10,000 שקל.
תלוי כמה הם יחסכו ומתי הם יתחילו לחסוך. אם יתחילו מוקדם מאוד ולא ימשוכו פיצויים, כנראה שהם יהיו במצב טוב.
כן, וואי, זה מטורף.
כן, קשה מאוד.
קשה מאוד, מי יכול לחיות היום ב...
אני רואה שלצעירים היום המצב שונה, כי יש, הם מבינים שהם צריכים לחסוך לטווח ארוך, אבל כל אמא שלי לא מעט פגישות עם אנשים סביב גיל 50, שרובם בבעיה היום, ממש בבעיה. לא חשבו מה יהיה בעתיד, עשו הרבה טעויות לאורך הדרך, לא רק משיכת פיצויים, אנשים לא עבדו שנה, שנתיים, ואז לא צברו בעצם, חסר כסף.
מה עושים? איזה פתרונות יש היום לאנשים?
לפני הפתרונות אני רוצה להסביר משפט אחד שנקרא יחס תחלופה, שזה משהו שצריך להבין. יחס תחלופה זה מושג שאומר כמה כסף אני מרוויחה היום כל עוד אני עובדת, עד הדקה ה-90 שאני עובדת, וכמה אני ארוויח למחרת הפנסיה ביום ראשון של הפנסיה. אז הרבה מאוד אנשים אני פוגשת שמרוויחים היום 15,000 שקל נטו, או אפילו ברוטו, לא כל כך משנה, ואנחנו מסתכלים על הפנסיה, צפי לפנסיה 6,000, 7,000 שקל. אז אני אומרת, גם כשאני מגיעה לגיל פרישה, אני לא רוצה לרדת ברמת החיים. התרגלתי כבר לקנות את כל מה שאני רוצה ולנסוע לחול וליהנות. אני לא רוצה להרוויח 12,000 שקל היום, ודקה אחרי שאני פורשת, תרדת ל-6,000 שקל. מאוד בעייתי, ולכן צריך לעשות תכנון כל הזמן, להסתכל על, על הכספים שיש לנו.
ולוודא שבגלל זה אנחנו אומרות, צריך היום לטפל בכסף הזה, כי צריך לסגור את הדלתא.
נכון, בהחלט.
לגמרי. אז מה הפתרונות ש...
אז אחד הפתרונות לסגור את הדלתא, זה באמת להשתמש בקרן ההשתלמות, ולא לא למשוך אותה, לייעד אותה לקרן, ממש לפנסיה, לגיל פרישה. ובנוסף, אפשר לפתוח תוכנית חיסכון יהודית, השקעה, קופת גמל להשקעה, שהיתרונות שלה שזה תוכנית חיסכון שהיא נזילה אם צריך בכל רגע נתון. מצד שני, אם הכספים נשארים ולא נוגעים בהם עד גיל 60, אפשר גם אותם להעביר, לנייד לתוך קרן פנסיה. ושוב, על בערך על כל 200,000 שקל שיהיה לנו בקרן, בקופת גמל ההשקעה, נקבל 1,000 שקל פנסיה לכל החיים. אז צריך לעשות הרבה מאוד תוכניות והרבה מאוד תכנונים איך אנחנו מגיעים לפנסיה עם קצבה שהיא תוכל לספק אותנו.
זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם זה שצריך אבל לעשות את זה היום, כדי ש... כדי שבעוד 20 שנה לא נגיע לשוקת השבורה הזאת.
תלוי בני כמה אנחנו.
כן.
אבל יש עוד שני כיסויים חשובים שיש בקרן הפנסיה שאני רוצה לדבר עליהם. אחד מהם זה פנסיית שערים, בעיקר לאנשים נשואים שיש להם ילדים. זה אומר, אחרי שגמרתי להפקיד כסף או באמצע הפקדות של הכסף, אני במחלה או תאונה ולא יכולה לעבוד. קרן הפנסיה משלמת לי או אמורה לשלם 75% מהשכר ברוטו. אצל עצמאים זה אמור להיות 75% מההכנסות. שם יש גם כן חוסר מאוד מאוד גדול אצל הרבה מאוד עצמאים שאני פוגשת, כי הם מפקידים 1,000-2,000 שקל גג ולא מבינים שפנסיית הנחות או האובדן כושר עבודה שלהם נמוכים. כיסוי נוסף הוא פנסיית, סליחה, זה היה פנסיית שערים, כיסוי נוסף הוא פנסיית נחות. וזהו, דרך אגב, דיברתי על פנסיית נחות?
לא, שערים.
סליחה, אז אני עושה סדר. פנסיית שערים זה אומר, אם אני, יש מקרה מוות חס ושלום, המשפחה מקבלת 60% מהפנסיה שאני הייתי אמורה לקבל, גם הילד, גם האישה וגם הבן זוג, האישה או הבן זוג 60%, 40% כל ילד, עד גיל 21, ובמקרה של אובדן כושר עבודה אי יכולת לעבוד, במקרה תאונה ומחלה, נקבל 75% מהשכר שלנו ברוטו.
זאת אומרת, זה בעצם, בעצם סוג של ביטוחים.
כן, סוג של ביטוחים.
אז צריך לוודא, במיוחד אם אתם עצמאים, שהפנסיה שלכם מכסה את, את הביטוח, את, ה, את רמת החיים הביטוחים, שלכם.
נכון.
הכיסוי הביטוחי
מכוסה. גם למשפחה וגם לנו.
את יודעת, אני נתקל, את מדברת עכשיו, אני חושבת על זה שאני נתקל בהרבה מאוד עצמאים, שאומרים, אני לא מפקיד לפנסיה, אני מפקיד רק לקרן השתלמות, כי זה, בגלל שזה בלי מס, אז הרואה חשבון שלי ממליץ. ודווקא אני שואל אותך כיועצת פנסיונית, אם את חושבת שזה מהלך נכון.
אני חושבת שהעובדה שיש כיסוי ביטוחי שנקרא פנסיית נחות בתוך קרן הפנסיה לעצמאים, היא קריטית. כי אם אחר עצמאי לא מסוגל לעבוד, בעקבות תאונה ומחלה, אין לו ממה לחיות. פשוט אין לו ממה לחיות. וכאן קרן הפנסיה נכנסת לתמונה ונותנת לו כסף כל חודש, כל עוד הוא לא מסוגל לעבוד. אבל הרבה מאוד אנשים לא מודעים לזה. וגם מה שחשוב להבין זה שעצמאי שההכנסות שלו עם 10,000 שקל לחודש, בניכוי הוצאות, אם הוא היה שכיר והנכנס לו נטו 10,000 שקל, אז הוא והמעסיק ביחד היו מכניסים לו לתוך קרן הפנסיה משהו כמו 2,000-2,200 שקל בחודש. אז עצמאי, ביום שהוא פותח את, את התיק העצמאי, חייב להבין שהוא חייב להפקיד לקרן הפנסיה כאילו הוא שכיר. אחרת יהיה לו חוסר מאוד מאוד גדול, גם בקצבה בגיל פרישה, ובטח באובדן כושר עבודה, פנסיית נחות, אם הוא לא יהיה מסוגל לעבוד.
ומה את אומרת לגבי אנשים שאומרים, טוב, עזבי, אני אשלם רק את ה-500 שקל כנס, כי היום יש חובת מעסיק, חובת הפקדה. ואם אתה לא מפקיד, אז יש כנסות של, משלמים משהו כמו 500 שקל. אז הוא אומר, עזבי, אני אשלם את ה-500 שקל כנס, וזהו.
אין לי מה להגיד, הם בבעיה, יהיו בבעיה. יגיעו לגיל פרישה, יהיה להם חסר כסף, אין ספק, אלא הם כן אנשים עם הרבה מאוד דירות, ואם במצב של מקרה מוות, המשפחה פשוט נשארת בלי כלום, אני פוגשת את זה לא מעט, ובאובדן כושר עבודה, אובדן כושר עבודה יכול להיות שנה, בן אדם יכול שנה, שנתיים, לחלות במחלה קשה ולחזור להחלים, אבל אם לא נכנס לו כסף במשך שנה, שנתיים, כל הבית מתפרק.
לגמרי.
אז אנשים ברובם בהכחשה, לא רוצים לבדוק, לא רוצים לראות.
האמת שעצוב, כן, לגמרי. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
רציתי לשאול אותך, כי בשנה האחרונה יש מסלולים חדשים גם בפנסיה וגם בקרן השתלמות, יש לו מסלולים חדשים, אז רציתי לשאול אותך על המסלולים האלה, אם את יכולה לספר לנו קצת מה, מה המסלולים החדשים, ומה כדאי, ומה ההמלצה שלך?
אחלה. אז קודם כל, בעקבות המהפכה המשפטית זה התחיל, וביולי האחרון, הרפורמה במסלולי ההשקעה, נפתחו הרבה מאוד מסלולים חדשים, יש מגוון מאוד מאוד גדול, אבל הראשון היה המסלול שאני קוראת לו המסלול הסקסי, S&P 500. למה הוא סקסי? כי כולם רוצים אותו. את כולם אני שואלת, למה אתה רוצה את ה-S&P? הם לא כל כך מבינים למה, אבל יודעים לדבר, S&P, S&P, S&P.
כן, זה נהיה מין באז כזה. אז בוא רגע נסביר, מה זה S&P 500?
אוקיי, אז את מסבירה, אורי.
שאני? לא, אני אתן לך את הכבוד, אני לא יודע, אני אתן לך את הכבוד.
אוקיי, אז מסלול ה-S&P הוא מסלול מחכה מדד, מחכה את 500 התאגידים הכי גדולים בארצות הברית, והוא מסלול מצוין לטווח ארוך.
רגע, 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 לא, לא. אנחנו צריכים להסביר לאנשים שלא מבינים.
אוקיי.
מאזינים שלו, 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 זה. S&P 500 זה המדד של 500 המניות הגדולות בעלות השווי שוק הגדול ביותר הנסחרות בניו יורק. זה המדד, מדד S&P 500, 500 המניות. כל החברות שהכי גדולות בעולם, קוקה קולה, מקדונלדס, בארצות הברית, כן, העולמיות. נייק, אדידס, גוגל, אינווידיה, מייקרוסופט, כל החברות הגדולות נסחרות שם. עכשיו דברי על המדד.
יופי. אחרי שהמדד הזה יצא, או המסלול הזה יצא, והרבה מאוד השקיעו בו, הכניסו עוד מסלולים, מסלולים נוספים כמו הנסדק וכדומה, גם אליו נערו הרבה מאוד לקוחות ונעידו את הכסף לתוך המסלולים הללו, ואחר כך נפתחו מסלולים שכולם מושקעים בחול, לא מדדים, אלא השקעות, מה שנקרא אקטיבי, קונים מניות, מוכרים מניות, קונים אגרות חוב, קונים אגרות חוב, אבל כולם בחול.
אוקיי.
אז כל חברה בחרה את המסלול הזה, מסלולים שמאוד מאוד הצליחו.
אז יש לנו מסלולים שהם פסיביים, שהם רק עוקבים אחרי מדד.
נכון מאוד.
מה שהמדד עושה, זה עושה.
נכון מאוד.
ויש מסלולים אקטיביים. ששם, שיש ניהול אקטיבי של מנהל הקרן, שהמטרה שלו לעשות יותר מהמדד.
נכון, להכות את מדד השוק.
להכות את המדד, בדיוק. אוקיי.
בנוסף לזה...
זה רק מסלולים בחול? כל המסלולים החדשים?
לא, יש גם בארץ. יש גם בארץ. מה שקרה ביולי 2024, זה שמשרד האוצר הבין שיש קצת חוסר בהירות ואנשים קשה למוד, קשה להשוות בין מסלולים, ניסו לעשות סדר, ולקחו 3-4 מסלולים קבועים, היום עוד יותר קשה, קשה להשוות, אבל הדבר הראשון שהם עשו, זה לקחו את מי שהשקיע בנסדק, זה נקרא אז מסלול מדדי מניות חול, ורצו, המשרד האוצר לא רצה שנשקיע בנסדק, כי הנסדק לא פחות מסוכן מאשר ה-S&P לטווח הקרוב, הגבילו את מסלול מדדי מניות שבחול למקסימום 50% נסדק, או בכלל 50% מדד אחד, וחייבים לפחות עוד שני מסלולים. ואז בעצם היום יש מסלול מדדי מניות חול בכל חברת ביטוח, רק אי אפשר לשוות ביניהם, כי כל חברה משקיעה במשהו אחר.
במדדים אחרים.
במדדים אחרים. בנוסף יש מסלול שנקרא, הוא כמו מסלול כללי רגיל, אבל במדדים, אז 50% מדדי מניות ו-50% מדדי אג"ח. גם כאן כל חברת ביטוח בוחרת מדדים אחרים, גם באג"ח וגם במניות.
אז גם קשה להשוות.
נכון. וגם במסלולים שהם נקראים, הם מושקעים בחול, אז המניות והאג"חים שונים לחלוטין, גם ככה קשה להשוות. אבל באופן כללי, יש מסלולים אקטיביים ומסלולים פסיביים, כשהרעיון הוא שבמסלולים הפסיביים אנחנו משקיעים במדדים בלבד לטווח ארוך, ובאקטיביים אנחנו משקיעים לטווח אולי קצת יותר קצר, אבל קל לנו מאוד לעשות השוואות בין בתי ההשקעות.
אז מה את ממליצה? כאילו אקטיבי או פסיבי?
אני ממליצה כמו כל דבר מאוזן בחיים, שכל התיק שלנו, לא יסתכל רק על קרן ההשתלמות או קרן הפנסיה, כל התיק יהיה גם בפסיבי וגם באקטיבי, גם במדדים וגם בניהול אקטיבי, לשלב ולראות ולבדוק אולי 2-3 חברות ביטוח שונות, לא לשים את כל הכספים שלנו בחברה אחת, ולקחת מדד מסוים שהוא טוב בחברה אחת בפנסיה, ומדד אחר שהוא יותר טוב אולי בקרן ההשתלמות, ולשלב 3-4 מסלולים בתוך קרן ההשתלמות אחת, גם פסיבי, גם אקטיבי, פשוט כמה שיותר לפזר. אלה המלצות.
זאת אומרת, לא, אנחנו לא יודעים מה יהיה הרי, אז גם, לשים גם וגם, גם אקטיבי, גם פסיבי, גם בכמה חברות, כדי שהכסף ש... וגם בכמה מדדים, כדי שבעצם יהיה לנו פיזור.
נכון מאוד.
אנחנו נמצאים... דקה לפני סוף שנה. יש לך איזה טיפ לתת לנו לסוף שנה, מה כדאי לעשות עכשיו?
אז קודם כל, עצמאים, לסחירים אין הרבה מה לעשות, אין הרבה שינויים שאפשר לעשות, אבל עצמאים, אם הם יפקילו את התקרות לקרן השתלמות ולקרן פנסיה, הם פשוט יקטינו את התשלום למס הכנסה וביטוח לאומי. זה פשוט מתנה. אז אם מי שלא רוצה להפקיד לקרן השתלמות את כל התקרה, את ה-20,000 שקל 520, מס הכנסה נתן לו מתנה שהוא לא רוצה לקבל. הוא לא יודעת מי לא אוהב לקבל מתנות. אבל כדאי מאוד להשקיע את המקסימום בקרן ההשתלמות, זה מקטין את המס לתשלום, וכל הכסף פטור ממס רווחיון. והמלצה אישית שלי ל-2025, היא תפתחו הוראת קבע עצמאים, בגובה של 1,700 שקל לקרן ההשתלמות, כי בדרך כלל מגיעים לדצמבר, ואין לנו 20,000 שקל זמינים להפקיד. וברגע שהתרגלנו שזה אחת מההוצאות שלנו, וכל חודש מפקידים כ-1,700 שקל, אפילו קצת פחות, אז יש לנו את הכסף בסוף שנה, או שמקסימום צריך להוסיף עוד קצת, אבל זה דבר נהדר. וקרן פנסיה, לבדוק את התקרות שלנו, לעשות את ההפקדות המקסימליות, לנצל כמה שיותר, לבדוק כמה כסף גם זה ייתן לנו בעתיד, וגם להגדיל את הוראת הקבע לקרן הפנסיה ב-2025 כמה שיותר, כדי שנתרגל להוצאה הזו, ותהיה לנו קצבה טובה בעתיד.
איפה אני יכולה לראות את זה? איפה אני יכולה אבל לראות את התשואות? איפה אני יכולה לראות דמי ניהול? איפה אני יכולה לראות נתונים של קרן הפנסיה שלי, ושל בכלל קופות גמל וקרנות השתלמות?
אז נתונים של קרן פנסיה וקרן השתלמות אפשר לראות בשני אתרים. קרן השתלמות באתר שנקרא גמל נט, קרן פנסיה באתר שנקרא פנסיה נט, אבל אם אנחנו רוצים לעשות השוואה, קשה מאוד היום לעשות השוואה. חלק מהמסלולים לא קיימים עדיין, אין להם אפילו שנה. כן אפשר לעשות השוואה במסלול הכללי ומסלול מניות ומסלול ללא מניות בקרנות השתלמות. בפנסיה מסלולים תלויי גיל או מסלול מניות, קל מאוד לראות אותם בפנסיה נט. לגבי דמי ניהול, צריך להיכנס לדוח השנתי של כל אחד, או הדוח הרבעוני של כל אחד בחברת הביטוח, למשוך אותו, ושם רואים בצורה מאוד מאוד ברורה דמי הניהול. בקרן ההשתלמות יש דמי ניהול רק מהצבירה, בקרן הפנסיה גם מהצבירה, גם מההפקדה, וזה עולם שלם דמי ניהול, אפשר לבדוק את זה.
רציתי לשאול אותך אם את ממליצה, רגע, ברח לי דיברת על הפנסיה, רגע, ברח לי אחות מחשבה, שרציתי לשאול אותך לגבי הפנסיה, על המסלולים, מבחינת הסיכון. זאת אומרת, מתי אני יודעת לקחת מסלול שהוא סיכון גבוה, ומתי אני, כי את אומרת בעצמך שיש גם מניות וגם אגרות חוב, שזה יותר סולידי. אז רציתי לשאול אותך, איך אני יודעת לבחור את המסלול סיכון?
קודם כל, בגיל מאוד צעיר, מובלץ היום מאוד מאוד להשקיע בחשיפה גבוהה למניות, כי רואים חד משמעית שלאורך 10-20 שנה, התוצאות שיהיו במסלול מנייתי הוא ממוצע של 19% לשנה, מסלול שהוא מסלול עם חשיפה בינונית למניות, ייתן לנו בין 5-6%, אז אם יש לנו עוד 20-30 שנה עד הפנסיה, אפילו 10 שנים, אין שום בעיה להשקיע בחשיפה גבוהה.
זאת אומרת, ככל שאתם יותר צעירים, קחו יותר סיכונים. אמרנו, דיברנו על וקטור הזמן, כמה שהוא לטובתנו.
וגם אפשר לפזר, גם באקטיבי וגם בפסיבי, ולכן לפזר סיכונים, ואז זה קצת פחות מלחיץ. מצד שני, 3-4-5 שנים לפני הפנסיה, להתחיל להקטין חשיפה למניות. לפעמים אין ברירה, ואולי צריך קצת יותר לקחת את הסיכון, אבל להיות עם היד בעיקר על הדופק כל הזמן.
את יודעת, שואלים אותי, אני בדרך כלל, אני שומעת השאלה הזאת, אני בדרך כלל מעל גיל 50, מה לעשות היום? להגדיל סיכון בפנסיה? מה את אומרת?
אני שואלת קודם כל, מתי את רוצה לפרוש? אז השבוע הייתה לי פגישה עם אשת חינוך, שלפי הצבירה שלה, היא לא תפרוש לפני גיל 67.
וואו.
בת 55, יש לה 12 שנים. וואו. אז ל-12 שנים הגדלתי לחשיפה למניות לא ל-100%. את יכולה בפנסיה לשים את התגמולים ב-100% ואת הפיצויים במסלול שהוא בינוני, מה שנקרא תלוי גיל. קרן ההשתלמות, סיכמנו שהיא לא מושכת עד הפנסיה, יש לה שם 120,000 שקל, זה יכפיל את עצמו ב-12 שנה, וזה ישמש לה לפנסיה, שמנו אותה ב-100% מניות, מאוד מפוזר, וגם פתחנו לה קופת גמל להשקעה במסלול 100% מניות לעוד 12 שנה, כדי שזה יוכל לעזור לה בפנסיה. זה נורא נורא תלוי. מצד שני, יש לי מבוטח שצבר כבר 2 מיליון שקל, הוא עובד מדינה, אבל יש לו פנסיה צוברת, והוא פורש עוד שנה במסלול הכללי, שזה 40% מניות. אמרתי לו, תקשיב, שים את הכסף שלך בשקלי, כי מחר יש משבר גדול, כבר זה כל הכסף שצברת. תקטין חשיפה למניות ממש למינימום, זה מה שיש.
זאת אומרת, צריך לעבור אחד, באופן אישי, פרטני, לשבת עם איש מקצוע, או אשת מקצוע,
להיות עם היד על הדופק.
ולבדוק את המצב שלכם, ולקבל החלטה,
בכל רגע נתון.
זאת אומרת, אבל לפי המצב שלכם.
בהחלט, פעם בשנה.
כן, אבל אני רוצה לשים איזה כלל אצבע כזה, שמי שצעיר עד גיל 30, 40, אפילו 45, ההמלצה שלי, כן, חד משמעית, תשימו בסיכון, להתייעץ כמובן עם איש מקצוע, אבל בהחלט אפשר לקחת סיכונים על הפנסיה, אבל אם אתם מעל גיל 50, חד משמעית, לעשות את זה עם איש מקצוע, ולבדוק את כל הקונסטלציה כבר של הכל, ו...
הרבה מאוד אנשים שלא מתייעצים, שמים את כל יהבם על המסלול הסקסי S&P 500, כי זה טוב.
בסדר, צריך לבדוק את זה.
כן.
כי גם לשים הכל על S&P 500 זה לא מספיק פיזור.
זה בכלל לא פיזור בעיניי, זה בכלל לא פיזור.
כן, צריך.
בעיניי פה,
לא. תראי, זה 500 מניות, אבל זה עדיין, אני לא אשים גם את הקרן פנסיה, וגם את הקרן השתלמות, וגם תיק ניירות ערך בבנק, לא אשים הכל, יש עוד מדדים, עם כל הכבוד. השבוע ניגשה אליי מישהי, היא באה לפגישת אסטרטגיה, בדקנו את התיק, יש לה 380 אלף שקל בקופת גמל להשקעה. זאת אומרת לי, עכשיו אני רוצה, הייתי אצל אורלי בפגישה, אפרופו, גם את הקרן פנסיה להעביר ל-S&P, ואתה יודע, לא. אנחנו לא שמים את הכל על
זה. אני לא אומרת את זה.
לא, בואי נפזר, יש עוד דברים שאפשר לשים ולהשקיע בהם, אבל צריך לבחון את זה, אבל כן אפשר מניות, זאת אומרת, אבל...
מניות, מדדי מניות, כמה שיותר לפזר יותר טוב.
אני רוצה לספר לכם, שלפני כמה חודשים, פנתה אליי אורלי, ובאמת הבנו שכל אחת מאיתנו מאוד חזקה
בתחום שלה.
בתחום שלה בשוק ההון. שאורלי מטפלת בפנסיה וקרן השתלמות, שזה כספים שכבר יש לנו שהם מושקעים בשוק ההון. ושאני עוזרת לאנשים לבנות תיקי השקעות ולבנות אסטרטגיה להשקעות בשוק ההון. והחלטנו לאחד כוחות. וכבר כמה חודשים שיש לנו קורס שרץ, תוכנית ליווי, שבה אנחנו מלווים אנשים לבניית תיק השקעות, מבוסס מדדים בצורה קלה ופשוטה. אני אשמח ככה, תספרי קצת על התוכנית שלנו. אנחנו פותחים עוד מעט המחזור הרביעי.
כן, אוטוטו. סיימנו 3 מחזורים.
בהצלחה מרובה.
כן, בהחלט. אחד הדברים שחרטנו על לוח ליבנו, בדם ליבנו, זה שכשאנשים יסיימו את הקורס שלנו, זה 7 או 8 מפגשים, שהם גם יעשו ויבצעו.
נכון.
אז בחלק שלי, כל הכוח, בין אם הוא יהיה בליווי שלי או לא, אני אפילו תוך כדי הפגישה איתו, והוא מקבל פגישה על חשבון הקורס, כבר עושים שינויים. זאת אומרת, אם יש לו קרן השתלמות, סתם לדוגמה באלטשולר שחם, והוא רוצה להישאר וזה טוב, אבל היא במסלול ללא מניות, אני אומרת לו, בוא, ניכנס ביחד עכשיו לאתר, ונעשה, קודם כל נעשה, נשנה למניות, למסלול, כל מסלול אחר שמתאים. אז בקורס שלנו מבצעים, אנחנו מביאים דברים מהכוח אל הפועל. אני בפנסיה ובהשתלמות, ואנחנו מלווים את האנשים לפח ארוך, ואחר כך בתחום שלך, גם הם רוכשים, משקיעים. יש כאלה שאין להם הרבה כסף, ולוקחים 500 שקל או 1,000 שקל בחודש, וקונים מכשירי השקעה, ניירות ערך, לפי מה שמתאים להם, עם המלצות שלך, עם הסבר שלך, אבל אנחנו מוציאים אנשים עם השקעות, והיא גם הבנה איפה הם הולכים להיות בעוד 3, 4, 5 ו-10 שנים, דרך ההשקעות, שזה נהדר, ואני מקבלת הרבה מאוד פידבקים טובים.
לגמרי. אז תראו, ב-5 לינואר, אנחנו פותחות את המחזור הרביעי. תיק השקעות בקליק זו תוכנית ליווי למשקיעים ומשקיעות בתחילת דרכם. איך אתם יכולים לבנות תיק השקעות חכם, בצורה בטוחה, קלה ופשוטה, ולהפיק יותר מההשקעות הקיימות שלכם בשוק ההון, פנסיה וקרן השתלמות. אז בעצם אנחנו מזמינות אתכם לבוא וליצור לעצמכם רשת כלכלית לאורך זמן. תיקחו את השליטה על העתיד הפיננסי שלכם. זה לא כל כך מסובך, זה מאוד מאוד פשוט. יש כלים מאוד מאוד פשוטים שאותם אנחנו מלמדים.
ואנחנו... בגובה העיניים קודם כל, נכון, בצורה ברורה.
נכון, כל בגובה העיניים, בצורה ברורה.
עם ליווי.
עם ליווי אישי לאורך כל הקורס. וההבטחה שלנו... זה שכל אחד יוצא מהקורס, עם קרן חירום, דרך קרן כספית, עם תיק פנסיה ותיק...
השתלמות מנועל.
מנועל, עם הוראת קבע לחיסכון לטווח ארוך, ועם תיק מעבר לנכסים הקיימים, גם השקעה של תיק של כסף קיים. אז אנחנו באמת מזמינות אתכם. התוכנית מיועדת למתחילים, ומתחילות, כמובן. ואנחנו... מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר דרך האינסטגרם או דרך הפייסבוק, לשלוח לנו הודעה. אנחנו נשמח לתת לכם את כל המידע.
בהחלט, כן. מי שיבוא רק ירוויח.
תקשיבי, יקירתי, אנחנו הגענו לסיום. יש לך איזה טיפ? את רוצה להגיד משהו לפני סיום?
כן. אני הרבה עושה אימון אישי רגשי, ובאימון אישי רגשי מדברים כל הזמן להיות במערכות יחסים עם כל מיני דברים, עם הזוגיות, עם מערכת יחסים שלי, עם הגוף, עם כל מיני דברים שאני רוצה, עם המשפחה, עם הילדים, עם ההורים. אני אומרת ללקוחות שלי, בואו נהיה במערכת יחסים עם הכסף שלנו, עם הפנסיה, שנראה לי שמכל מערכות היחסים הקיימות זה הכי קשה. אז אני מזמינה אתכם להיות במערכת יחסים טובה עם קרן הפנסיה, עם השתלמות, עם הכסף שלכם.
מדהים.
כל כך פשוט, כל כך קל, ועם ליווי טוב, תגיעו רחוק.
תודה על הטיפ המדהים הזה. אני רוצה להגיד תודה רבה לאורלי יונאי על המידע והטיפים המדהימים. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר רעם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2, להתראות, סופש מעולה, חנוכה שמח, ואנחנו מחכים לנוס חנוכה לראות את כל החטופים בבית, אינשאללה.
אמן.
אל תגידי כן ואל תגידי לא, אל תחפשי את הסוף. הענן בוכה אל הים שוחה, יש אונייה על החוף, אונייה קטנה בארץ ישנה, לנו שם באופק שם פרפרים ושלג בהרים, פרחים יפים סבורים כמו נשיקה. אל תגידי כן ואל תגידי לא, ים מדבר בלי מילים, על מוגים יפים ושלושה שכפים עפים מעל גם אם נחפש בכל נמל קטן, ובים נפליג כל השנה. בתוך ים סוער, רק שנינו נשאר, כי לאהבה אין מדינה. תן לנו לחיות היום.
השומר